בשבוע שעבר דיברנו על היחס בין האדם למה שקראנו אחרים. מה פירוש אחרים? הסברנו שאחרים הם אחרים ממנו, שונים ממנו, מהאדם. ודווקא בגלל שהם שונים ממנו, למדנו בדברי הרב קוק, שהאדם צריך אותם כדי לפתח את עצמו. אם האדם יהיה רק עם אנשים שלא יתואר, שהוא היה יכול ליצור קבוצה של אנשים שזהים לו בכל דבר, הוא לא היה מתפתח בצורה טובה. אם האדם לא יודע איך לקבל, איך להיות שותף, איך להתייחס בצורה חיובית לאנשים ששונים ממנו, אז לא רק שחסר לו את כל הבסיס ליחסי אנוש, אלא חסר לו באישיות שלו. חסר לו באישיות שלו, כי אין לו את המידות הטובות, ואין לו את היחס של אהבה אמיתית, שהיא נמדדת ביחס שלו למי שלא דומה לו. אבל יותר מזה, כפי שראינו בדברי הרב, האדם צריך את השוני כדי לפתח את האישיות שלו פנימה. הוא צריך להתמודד מול זה שבן אדם אומר לו, אתה לא צודק. ורק בגלל שהשני אומר לו שהוא לא צודק, הוא יוכל לאזן את הכוחות האמיתיים, הטובים, שיש בו. כך הקדוש ברוך הוא יצר את העולם, וכך באמת אדם צריך לבנות. ומי שמנסה לעשות אחרת, הוא לא רק מזיק לחברה, הוא מזיק לעצמו. הוא פועל בניגוד לחוקי הטבע, הטבע האנושי. והתוצאות בהתאם. ממילא יוצא לנו מזה, שחשוב מאוד, שהאדם יבנה את עצמו, כדי לבנות את עצמו, את האני שלו, בצורה אמיתית, הוא צריך לבנות את עצמו במסגרת של חברה. חברה שבנויה מאנשים שונים. עכשיו, אנחנו הולכים לפתח יותר את העניין הזה של בניין חברתי. אני בתוך החברה, שזה הבסיס באמת של יחסי אנוש, כפי שהסברנו, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, הסברנו את זה לפני כמה שיעורים, שאדם שמנסה לבנות את עצמו בצורה אגואיסטית, זה לא אמיתי, וזה מונע באמת את יחסי אנוש התקינים. אני רוצה שתחשבו. תארו לעצמכם, אדם אומר, אני, טוב לי. טוב לי עם עצמי. מה אני רוצה? אני רוצה סך הכל את הדברים האישיים שלי. תעזבו אותי מכל הדברים הגדולים, מכל הנושאים הפוליטיים, העולמיים. מה אכפת לי אם יש מלחמה בברזיל? אין מלחמה בברזיל, ברוך השם. אבל מה אכפת לי? אתם יודעים מה אומרים לבן אדם כזה? מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? טוב, ראיתי יהודי, ירא שמיים, קודם כל כשהוא קם בבוקר, הוא אומר, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, הוא צריך להבין, אנחנו נדבר על זה בהמשך, מאיפה באה הנשמה שלו, ומה זה מלך? מלך זה רק עליי? טוב. אבל נניח שהיהודי הזה, או שהוא לא אומר מודה אני, או שהוא לא שם לב למה שהוא אומר במודה אני. והוא יגיד לי, כשאני קם בבוקר, קודם כל אני שותה כוס קפה. זה בשבילי, לתת לי הגשה טובה, להתחיל את הבוקר בצורה טובה. מה?
סיגריה.
הרבה מזיקים אנחנו ודאי לא מדברים. השאלה כמה קפה זה בריא, אבל אל תדבר איתי על סיגריות. אבל כוס קפה, מה אכפת לך? בן אדם ישתה כוס קפה, אם אתם רוצים לעשות את זה תה, אבל כוס קפה. למה כוס קפה? כי אמרתי קודם שאותו יהודי אומר, מה אכפת לי שיש מלחמה בברזיל? אם יש מלחמה בברזיל, יש לך כוס קפה? איפה מייצרים קפה? מגדלים קפה בארץ? לא. ברוך השם, ארץ ישראל התברכה ב... משהו מדהים מבחינת הגידולים החקלאיים שאנחנו מגדלים פה. אני לא יודע אם יש מדינה בעולם שיש כזה גיוון של דברים, כיוון שיש לנו הרבה סוגי אקלים פה, אנחנו יכולים לגדל דברים שאין כמעט מדינה בעולם שיכולים לגדל גם את זה וגם את זה. כזה מגוון. אבל קפה לא גדל בארץ ישראל. כדי לשתות כוס קפה בבוקר, אתה צריך קודם כל שהמקום שמגדלים קפה לא תהיה בו מלחמות. אז לדוגמה, ברזיל, דרום אמריקה, אפריקה, המקומות שמגדלים קפה. אבל יותר מזה, אתה צריך שהקפה יגיע משם לכאן. אתה יודע מה צריך בשביל זה. נניח שאין מלחמה בברזיל. פעם, מלחמת העולם השנייה, לא הייתה מלחמה בדרום אמריקה. אבל אי אפשר היה להביא לפה קפה. כמעט אי אפשר. למה? כי כל האוקיינוס היה זירת מלחמה. ולהעביר משלוחים דרך המקום שיש אוניות מלחמה וצוללות וכל מיני דברים, זה סיכון עצום. ומי הולך להעביר קפה ככה? טוב, לפעמים היו אנשים שרצו להעביר הרבה כסף. הפטנט שלי, שיהיה בריא, סיפר לי, היה חייל במלחמת העולם השנייה, והוא דאג להגניב נשק להגנה. אז פעם כמעט תפסו אותו. היה צריך להתחמק איכשהו, שלא יבינו מה הוא עשה. אז שאלו אותו, תגיד, אתה יודע מה זה היה? הוא שמר על רכבת, שהיה בו גם נשק. מה היה ברכבת הזאת ששמרת? אז הוא אמר, כן, אני יודע. כן, מה היה ברכבת? היה שם מטען של קפה. השוטרים תפסו את עצמם, קפה זה הברחת סחורה, זה כמו זהב, להגיד שהיה מטען של זהב. שכחו לגמרי את הנשק, את הכל, התרכזו בקפה. תבינו מה זה היה, קפה היה שווה זהב בזמן מלחמת העולם השנייה. ולא הייתה מלחמה בדרום אמריקה, אבל הייתה מלחמה באמצע. צורה, כדי לשתות קפה צריך להתעניין בעולם. נפט! בלי נפט אין קפה. מה הקשר? צריך להוביל את הקפה? צריך דלק? אתם מתחילים להבין. כדי להוביל את הקפה, תיקח את השלב האחרון. מי הנמל? אשדוד, חיפה. למקולת. צריך מסעית? איפה מייצבים את המסעית? את המנוע של המסעית? רבותיי, בן אדם שאומר, אני רוצה את החיים האישיים הקטנים שלי, תעזבו אותי מפוליטיקה ודברים בינלאומיים ודברים גדולים, הוא לא מבין על מה הוא מדבר. זה כמו שבן אדם יבוא ויגיד, טוב, מה, אני, טוב לי, אני אוכל טוב, זה טעים, מה אכפת לי אם חס וחלילה יש לי סרטן? כולם יגידו, שעד, בן אדם הזה הוא טיפש. אם חס וחלילה יש סרטן, כל הגוף חולה, אז כרגע טעים לו, כרגע הוא אוכל אוכל טוב, אבל באמת, אי אפשר. בן אדם שבא ואומר, אני אכפת לי רק על עצמי, אני רוצה לפתח את עצמי, אני רוצה לבטא את הכוחות שלי, אני רוצה אפילו לעבוד את הקדוש ברוך הוא, את העבודה האישית שלי, ועזבו אותי מדברים גדולים, הוא מדבר דברי שטות. הוא מתעלם מהמציאות. אין מציאות כזאת. הוא לא יכול לפתח את עצמו בלי להבין את המסגרת הכללית. הוא לא יכול לפתח את עצמו בלי להיות קשור למסגרת הכללית. כמו שאתה לא יכול לשתות כוס קפה בלי שיש שלום בברזיל, בלי שלא תהיה מלחמה בדרך, בלי נפט, בלי מסעיות, אתה לא יכול. קפה לא יגיע אליך. כך אתה לא יכול לפתח את עצמך, את הנפש שלך, את הכוחות שלך, את הרגשות שלך, את כל בניין האישיות שלך והחיים שלך, בלי שאתה תהיה קשור למציאות הכללית, הגדולה. כפי שאמרנו, אתה קם בבוקר ואומר, מודה אני לפניך מלך. מה זה מלך? מלך עליך? באמת, זה לא מלך. מלך זה מלך העולם. העולמים. תסתכלו בדף שנתתי לכם. הציטוט הראשון, מאורות התשובה. איך בן אדם חוזר בתשובה באמת? התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי. מה זה הטוב הכללי? של הטוב האלוקי השורה בעולמות כולם. אנחנו אפילו לא מדברים על עולם, אלא על עולמות. על כל המציאות. אור חי עולמים, נשמת קול האצילית, מצטיירת לפנינו בהודה וקדושתה כמה שהלב יכול לספוג. אנחנו קטנים בכל זאת, נכון? צריך לפתח את עצמנו, את הכוחות שלנו, את החיים שלנו. זה החובה הראשונה שיש לבן אדם. זה התפקיד הייחודי שלך. אבל איך אתה ממלא את התפקיד הזה? מתוך שאתה מתחיל לספוג בתוך הלב שלך את הנשמה של כל היקום. והלא באמת, הכל הוא טוב וישר כל כך. יש עולם טוב. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תתחיל משם, תגיע רחוק. לא תתחיל משם, לא הגעת לכלום. והישר והטוב שבנו, שאנחנו חייבים אותו לפתח, אנחנו רוצים אותו לפתח. זה החיים האמיתיים שלנו, של כל אחד ואחד. מאיפה הוא בא? הלא הוא בא מהתאמתנו אל הכל. אל כל הטוב האלוקי, אל כל המציאות. ואיך אפשר להיות קרוע מן הכל? מה זה להיות קרוע מן הכל? אני לבד. אני לבד, זה טוב, אם אתה אומר, כן, איך בדרך כלל אומר, ילד קטן, אני לבד, אל תעזבו לי. אל תעזבו לי, אני רוצה לעמוד על הרגליים. טוב, צריך לדעת, לפעמים צריך קצת כן לקבל עזרה, אבל קצת לא לקבל עזרה. צריך לתרגל, להתעלות, להתרומם. כל אדם צריך עזרה בנקודות מסוימות, אפילו הרב הכי גדול מתייעץ גם עם האחרים. אבל מצד שני, אתה כל הזמן נשען על האחרים, זה לא טוב, זה לא בריא. אבל אם אתה אומר, אני לבד, במובן הזה שרק אני, תעזבו אותי מישר, אני לא צריך חברה, אני לא צריך אחרים, אני הייתי הכי רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בחדר סגור בלי אף אחד מסביב. זה לא עבודת השם. זה לא אתה. אתה לא מבין את עצמך אפילו. איך אפשר להיות קבוע מן הכל? להיות קבוע מן הכל זה להיות פירור משונה, מופרד כאבק דק שכלו נחשב. אין לזה משמעות. אין לזה מציאות אמיתית. ומתוך הכרה זו, שהיא הכרה אלוקית באמת, שאדם מבין שהוא כן קשור לכל, והוא רוצה להיות בהתאמה עם הכל, הוא רוצה לחיות, לפתח את עצמו מתוך הכל, שהיא הכרה אלוקית באמת, מתוך הכרה זו באה תשובה מאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. אנחנו לא רק מדברים על תשובה הכללית גדולה של עם ישראל, אנחנו מדברים על תשובה, על תיקון של כל פרט ופרט. נדבר על זה עוד בהמשך. לא, אנחנו לא מזניחים את הפרטים. יש כאלה שחושבים בטעות, הרב קוק מדבר על כלליות, על הגדול, והוא לא מדבר על הפרטים. אין כמו הרב קוק לדבר על הפרטים. ודאי, הדרכה צריכה להיות הדרכה אישית לכל פרט ופרט. הבניין צריך להיות בניין אישי של כל פרט ופרט, אבל הבניין האמיתי של הפרט הוא מתוך שהוא קשור אל הכלל. איך מתפללים? קודם כל לחפש מניין. שאל כל יהודי, אני רוצה להתפלל, לא, צריך מניין, לא? אפילו זה צריך מניין. אין תפילה בלי מניין? יש גם תפילה בלי מניין. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, גם אם בן אדם נמצא במצבים מאוד קשים, גם אם בן אדם נמצא לבד, אבל ההדרכה של חז"ל, ההדרכה ההלכתית, והמנהג של כל עם ישראל, בצדק, הוא שקודם כל מחפשים מניין, מתפללים בחברה, בציבור. מה זה בציבור? אבל צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה חוזר על זה פעם אחרי פעם. מה זה ציבור בשם תלמידי הארי, רמז? ציבור זה ראשי תיבות צדיקים, בינוניים ורשעים. יש את כל הסוגים. יש בציבור אנשים גדולים, מעולים, צדיקים. יש אנשים בינוניים, בסדר, לא, פחות או יותר, עושה את מה שצריך לעשות, אתה לא צדיק גדול. ויש בציבור גם רשעים. מה אנחנו עושים כשאנחנו רוצים להגיע ליום הכי קדוש בשנה? ליום הכי מרוכז של עבודת השם, יום כיפור. איך מתחילים, איך נכנסים ליום כיפור? קמים באמצע בית הכנסת, החזן עם שניים מימינו ומשמאלו, ומכריזים, אנחנו מתפללים עם עבריינים. עם חוטים, עם רשעים. מה, אתה צריך להכריז את זה? אתה פחות תלמד עליהם זכות. תגיד אולי, אין פה עבריינים. לא רבותיי, אנחנו דווקא מתפללים כך. כי תשובה אמיתית היא תשובה של ציבור, וציבור כולל עבריינים. גם אנחנו עבריינים. כל אחד יש בתוכו איזה משהו לא בסדר. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ויש אנשים מסכנים שהם עוד יותר גרועים. שהם שקועים באיזשהו מצב בעייתי מאוד. וגם אם אדם כזה אנחנו מתפללים. וזה טוב, וזה בריא. נכון, צריך להיזהר, לא להיות מושפע ממנו, לא לקבל ממנו דברים שליליים. אבל אם אתה נזהר לא לקבל ממנו דברים שליליים, אתה תקבל ממנו דברים חיוביים, אתה תלמד ממנו. אתה תראה את הנקודות הטובות שיש בו, ואתה תבין יותר את הנקודות הטובות שיש בך, ואולי אפילו תשמע ממנו, מהעבריין, ביקורת עליך, שאתה צריך אותה. ובסך הכל, כשאתה בא להתפלל עם כולם, אתה יותר אמיתי. הקדוש ברוך הוא שומע יותר, אומרים חז"ל, תפילה של רבים מאשר תפילה של יחיד. מה, אולי היחיד הזה הוא צדיק עליון? יכול להיות, ואף על פי כן. התפילה של רבים יותר מקובלת על הקדוש ברוך הוא, כי זאת מציאות יותר אמיתית. מה למדנו עכשיו? זה מציאות של הכל, נציגות של הכל. ביטוי של הכל. אתה לא לבד. אתה לא מנסה לנתק את עצמך מכולם. אתה דווקא מתחבר עם כולם. ובמצב כזה גם, כמובן, כל ההשפעות הטובות שאמרנו על האישיות שלך. ועוד יותר מזה, כשאתה נמצא, הולב בציבור, אתה בא להתפלל עם הציבור, אז אתה בא ומבין שאתה חלק מעם ישראל. אז זה חלק מעם ישראל. Hey, יכול להיות שיש לי ציבור של אנשים, תראו לעצמכם, אני, כן, אילו, אני הייתי צדיק. הייתי מוצא 9 רשעים. ואז הייתה עולה לי שאלה, מה עדיף, להתפלל לבד, או להתפלל עם 9 רשעים? איזו תפילה יותר טובה? תפילה בציבור. להתפלל עם 9 רשעים עדיף מאשר שצדיק יתפלל לבד. למה? משונה, לא? קודם כל, זו שאלה, מה היחס שלך לרשעים? אתה בא ואומר, אני לא סובל את האנשים האלה, אני לא איתם, הם לא איתי, אנחנו נפרדים לגמרי. טוב, תחזרו על השיעורים הראשונים שלמדנו בחודש אלול, על מה זה אהבת ישראל. מתוך המקורות למדנו את זה, מתוך דברי תורה. ותבין קודם כל שאתה כבר טועה. ואם אתה טועה בדבר הזה, ודאי שהתפילה פחות מתקבלת. דווקא מי שיש לו אהבת ישראל גם כלפי רשעים, התפילה שלו הרבה יותר מתקבלת. שלא יבואו ויגידו לי, אני לא יכול לסבול אותם, אני לא יכול להיות איתם, עבדנו על הסוגיה הזאת. עכשיו, מי שלא לא זוכר את הסוגיה או לא היה בסוגיה, מוזמן לחזור. אבל יש כאן נקודה עוד יותר עמוקה. זה, תראו בדף, אנחנו נלמד כאן משהו מאוד חשוב מדברי הרב קוק, ספר אורות, כתוב כאן כך. היחס של כנסת ישראל ליחידיה, כלומר היחס בין עם ישראל במובן העליון לכל אדם ואדם בתוך עם ישראל, הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. בכל מציאות חברתית, הרי אמרנו, ודיברנו על זה בעריכות בשבוע שעבר, שכל בן אדם חייב חברה, כל בן אדם צריך אנשים אחרים. אתה חי לבד, זה לא שלם. אבל כל הקיבוצים הלאומיים, ממשיך הרב, נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. זה מסגרת, נכון? מסגרת היא חשובה מאוד. מסגרת חברתית נותנת לבן אדם הרבה, אבל זה עוד לא הנשמה שלו. זה לא המהות הפנימית שלו. עצם המהות, את זה שואב כל אדם מנשמת הכל, כמו שלמדנו קודם. נשמת אלוקים. וזה לא באמצעות הקיבוץ. אם האדם גדול יתפלל לבד, הוא קשור לחברה, והוא מעריך את החברה, אבל הוא פונה ישר מהנשמה שלו לקדוש ברוך הוא. יש לזה ערך מאוד אמיתי. מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוקית, שמגמה אלוקית עצמית שויה בתוכו. אבל לא כן בישראל. בעם ישראל הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. זה צריך להבין. אתה, מי זה אתה האמיתי? אתה האמיתי זה הנשמה שלך. התוכן הפנימי, המקור האלוקי שלך. אומר לנו הרב קוק, וזה לא חידוש של הרב קוק, זה כתוב בספרים במשך כל הדורות. הנשמה שלך מגיעה אליך דרך הנשמה הכללית של עם ישראל. כשאתה מתפלל בציבור, אתה נמצא במקווה. כמו שמקווה, אתה נכנס פנימה ואתה בטהרה, המים מקיפים אותך מכל הצדדים, כך כשאתה נמצא במצב שאתה יותר קשור לכלל ישראל, אז אתה יותר קשור לנשמה שלך. זה המקור של הנשמה. זה השורש של הנשמה. משם מגיעה הנשמה שלך. חזרת הביתה. אתה הרבה יותר בריא, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר אתה. כך צריך להיות. זה הדבר המיוחד בעם ישראל שאין בכל העמים האחרים. בכל העמים האחרים זאת מסגרת חברתית, חיצונית. פה זה הנשמה שלך משם. כל עם ישראל הוא כזה. כל אדם מישראל הוא כזה. לכן גם יש לנו קשר עם כל האנשים האחרים. מה אמרנו קודם? אדם צדיק בא להתפלל עם תשע ושעים. אבל אלה תשע נשמות של עם ישראל. הוא מתחבר אליהם. והוא מתקשר אליהם. והוא אוהב אותם. מהצד הנשמתי הוא לא אוהב את החטאים שלהם. ובאהבה הזאת הוא נהיה יותר אמיתי ויותר ישראלי. ואם חס וחלילה האדם חושב אחרת, אם הוא מנסה ללכת בכיוון ההפוך, הוא אומר, לא, אני שונא את הרשעים, אני לא רוצה להיות איתם. אם יעלה על הדעת לנתק מהאומה, מה יקרה? צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. בוא, יש לנו עלה יפיפה בעץ. פרח. פרח מקסים. אנחנו רוצים לשמור על הפרח הזה. מה נעשה? נחתוך אותו. מה עשינו? הרגנו אותו. רצחנו אותו. בא בן אדם ואומר, יש לי נשמה כל כך אמיתית, כל כך טובה, אני רוצה להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא. בואו אני אתנתק מכל הבלגן מסביב. מכל העם הזה שהוא במצב כזה גרוע וכזה מקולקל ועם כל כך הרבה בעיות, מה הוא עשה? הוא רצח את הנשמה שלו. הוא ניתק את הנשמה שלו מהשורשים. טוב, ברוך השם, קשה לרצוח נשמה. זה לא כמו לרצוח פרח. אז הוא לא יצליח כל כך מהר לעשות את זה. הוא עדיין קשור לכלל. אבל הוא רק מרחיק את עצמו מהחיים. הוא צריך, כדי לנתק את עצמו מהאומה, הוא צריך לנתק את נשמתו ממקור חיותה. אז הוא צריך לעשות הפוך. גדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. ובאמת, אם הוא יבין את נשמתו, הוא מוסר תמיד את נפשו, כדי שלא להיות קרוע מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. הוא צריך את זה. הוא צריך את זה לעצמו. הוא צריך את זה כדי לחיות. הוא צריך את זה כדי להתפתח. הוא צריך את זה כדי לנשום. הוא צריך את זה כדי לגדול. זאת האמת שלו. זה דבר מאוד חשוב. כל אדם צריך חברה. יהודי לא רק צריך חברה. הוא צריך את עם ישראל, איך אנחנו קוראים לזה היום, כמו אוויר לנשימה. זה החיים של הנשמה שלו. הוא צריך גם ארץ ישראל. הוא צריך תורה. איך רבי יהודה הלוי אומר על ארץ ישראל? חיי נשמות אוויר ארצך. האוויר של ארץ ישראל הוא חיים בשביל הנשמה שלנו. אז יבוא בן אדם ויגיד, טוב, אני צריך את ארץ ישראל, אבל עם ישראל הוא בבעיות. לא, אתה לא יכול לנתק. יבוא בן אדם ויגיד, אני אשאר עם הריאות, אבל אני לא צריך את הלב. אני נשאר עם הלב, אני לא צריך את המוח. אי אפשר לחיות כך. כן? אז הרב ממשיך ואומר, צינורות ההזנה הנשמתית והגנת החיים שלה הולכים בכנסת ישראל לידי המצוות, דבר השם. הוא מעריך פה על הקשר האמיתי שיש לעם ישראל עם תורה ועם מצוות, גם כשלא מכירים בזה. אז אנחנו מתחילים עכשיו, וזה רק התחלה, זו סוגיה גדולה שצריך להבין אותה בצורה האמיתית ביותר. מתחילים עכשיו להבין מהם יחסי האנוש המיוחדים של עם ישראל. אתן לכם דוגמה. דבר שבמשך הדורות היה אנשים מאוד לא הבינו אותו. יש הלכה בתורה. אסור לקחת ריבית. מה זה אסור לקחת ריבית? יש לי כסף. הוא צריך כסף, אני אתן לו את הכסף, אבל אני אביח קצת. מה, כל כך גרוע? מילא אתה לוקח ריבית מופקעת. אז תיקח כמות קטנה של ריבית, ותוכל להגיש טוב, להיות בטוח שאתה גם דואג לעצמך, וגם הוא טוב לו. הוא ישתמש בכסף, הוא יביח מהכסף, הוא יוכל לשלם לך את הריבית הנמוכה. זה הגיוני? זה מאוד הגיוני. זה כל כך הגיוני שהתורה אומרת זה מותר. מותר לקחת ריבית. מה, אתם מסתכלים עליי. אסור לקחת ריבית, לא נכון. מותר לקחת ריבית מכל העולם, אבל לא מיהודי. למה? תגיד, מהאח שלך היית עושה את זה? אם אח שלך צריך הלוואה, אתה בא ואומר לו, טוב, בואו נעשה עסק. אני אתן לך את הכסף ואתה תשלם לריבית. מה פתאום? אח שלך צריך עזרה, אתה נותן לו. אתה נותן לו מעל ומעבר. אתה אפילו לא לוחץ עליו שהוא יחזיר. למה? כי אתה כל כך אוהב אותו. אתה כל כך רוצה את טובתו, שאתה לא רוצה להרוויח בגלל שהוא צריך משהו. נכון, באופן הגיוני, מגיע לך להרוויח, זה בסדר, זה לא, אתה בן אדם טוב, אתה בן אדם הוגן. אבל מהאח שלך, אתה לא לוקח דבר כזה. אומרת התורה לעם ישראל, אתם כולכם אחים. ביניכם לא לוקחים ריבית. כלפי הגויים מותר. זה דבר שבאמת הגויים באו ואמרו, עם ישראל הם כאלה מודפי בצע. מה פתאום מודפי בצע? הריבית שיהודי לוקח מגוי, לא, לא הייתה ריבית, כן, של עושק. סתם, בגלל סיבות אנטישמיות, יצי, כמובן, האשימו את היהודים בכל מיני עוולות. אבל באמת, לא היה דבר כזה. יהודי רוצה רק להביח פרנסה נורמלית. אבל בתוך עם ישראל אנחנו לא עושים דבר כזה. זה אחד הביטויים של הקשר המיוחד שיש בין כל חלקי עם ישראל. יחסי אנוש בתוך עם ישראל הם יחסי אנוש מאוד מיוחדים. הם צריכים להיות יחסי אנוש מאוד מיוחדים. הם חייבים להיות יחסי אנוש מאוד מיוחדים. צריך להבין מה הבסיס של כל העניין. הבסיס מונח פה במה שאנחנו למדנו עכשיו. אתם אחים. כל אדם מישראל הוא אח שלך. טוב, יכול להיות אח שיתרחק, אני לא יודע כרגע איך לדבר איתו בדיוק, אני לא יודע להסתדר איתו. אבל זה בא לידי ביטוי לפעמים. בתפילה. תיכנסו לבית כנסת בכל מקום, תתפללו יחד. יש עוד מקומות שזה בא לידי ביטוי. אין, היום ברוך השם בארץ ישראל זה בא לידי ביטוי בצבא, כמו שדיברנו לפני שבועיים בחנוכה. אתם נכנסים ליחידה צבאית, פועלים ביחד, לא משנה, הוא בא ממקום אחד, מכיוון אחד, הוא בא מכיוון אחר, דעות שונות, רעיונות שונים, אופי שונה. אתם ביחידה אחת יחד, עושים מילואים יחד, כולכם חברים בלב ובנפש. אז דיברנו על זה, שזה גם בגלל עצם המסגרת המלחמתית, אבל זה יותר עמוק מזה בעם ישראל. ועכשיו אנחנו מבינים כמה זה עמוק בעם ישראל. זה ביטוי של המציאות הנשמתית האמיתית. אתם אחים. אתם שני חלקים של נשמה אחת. יש דבר נפלא, שלגבי הביטוי הזה, לא הבאתי לכם את זה פה, אבל אני אקריא לכם. יש ברמב"ם יש דין מיוחד שיש מצבים שבא בית דין ואומר, רבותיי, יש פה סכנה מאוד גדולה. מה זה סכנה? יש מצבים של סכנה לעם. צריכים לצאת למלחמה, צריכים לסדר דברים בצורה מיוחדת. ויש מצבים של סכנה לתורה. סכנה לתורה, רואים חס וחלילה שהולך להיות משהו חמור מאוד. אז בדין מותר לו לבוא ולהגיד, אנחנו נתקן תקנה מיוחדת, חד פעמית, כדי להציל את התורה בכללותה. טוב, באמת, ואנחנו מבינים, יש מצבים מיוחדים, אז זה בדין אחראי, צריך לשים לב. אז הרמב"ם מדבר על המציאות הזאת ההלכתית, שלפעמים צריך לתקן דברים מיוחדים שמבטלים באופן זמני אפילו איזושהי הלכה כדי להציל את הכל. אומר הרמב"ם דבר כזה, וכן אם ראו בדין לפי שעה, זה נמצא במשנה תורה, הלכות ממרים, זה נקרא פרק ב' הלכה ד', אם ראו בית דין לפי שעה, באופן זמני כמובן, אי אפשר לשנות את התורה, אבל באופן זמני, לבטל מצוות עשה או לעבור מצוות לא תעשה, כדי להחזיר רבים לדת, או להציל רבים מישראל מלכשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שצריכה השעה. ואז הרמב״ם להגיש, הנה, זה דבר מאוד קשה. מה, לבטל מצווה חס וחלילה? אז הוא נותן הסבר. כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה, כדי שיחיה כולו. אנחנו יודעים שבענייני רפואה לפעמים יש ניתוח. צריך בניתוח לפעמים חס וחלילה, כדי להציל את כל גופו של בן אדם, את כל החיים שלו, צריך לחתוך חלק. כך מסביר רמב״ם, בדין מורים בזמן מן הזמנים לעבור קצת מצוות לפי שעה, באופן זמני בלבד, כדי שיתקיימו כולם. כדרך שאמרו חכמים הראשונים, אמרו חז"ל, חלל עליו שבת אחת כדי שישמוע שבתות הרבה. על הרמב״ם הזה יש פירוש של אחד מגדולי הגדולים של חכמי ישראל, קורא לו הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה. הוא היה בזמנו של מרן רבי יוסף קארו, מחבר שולחן ערוך, והיה מבוגר ממנו. רבי יוסף קארו היה מתייעץ איתו. הוא היה תלמיד חכם עצום, והוא כתב גם פירוש על חלק מהרמב״ם, והוא כותב ברמב״ם הזה דבר מעניין. מה שאמר רמב״ם, כשם שהרופא חותך חלק מהגוף כדי להציל את כל הגוף, כותב ככה רדב"ז, אין המשל הזה צודק, אלא אם כן אנו רואים את כל ישראל כאילו הם גוף אחד. למה? אתה אומר ליהודי אחד לחתור כדי להציל אחרים. ואומר הרמב״ם שזה דומה לרופא שחותך חלק מגוף כדי להציל את הכל. אבל אלה שני יהודים, סימן שהם באמת גוף אחד. אומר רדב"ז, ואף על פי שגופים מחולקים הם, מה גוף אחד? הנה, אני פה ואתה שם. אנחנו שני בני אדם. לא. אומר רדב"ז, כיוון שנשמותיהם ממקום אחד חוצבו, הרי הם כגוף אחד, כי הנשמה היא העיקר. נפלא. כן? רדב"ז היה, כפי שאמרנו, גדול, היה גם גדול בקבלה, גם גדול בהלכה. אומר, כל עם ישראל, זה בנוי על דברי חז"ל, כל עם ישראל הם באמת נשמה אחת. אף על פי שהם נראים אנשים שונים, כאילו בן אדם אחד. כמו גוף אחד. זה הסבר להלכה. להלכה שהרמב״ם פוסק. כמובן, זו הלכה פשוטה, זה לא חידוש, לא של הרמב״ם ולא של הרדב"ז. אנחנו צריכים לבנות כך את הגישה שלנו לחיים. וכמובן, שימו לב, מי פה שני הצדדים של הגוף האחד? יש פה יהודי צדיק שאומרים לו, לא, אתה צריך לחלל שבת. למה לחלל שבת? להציל את היהודי השני. אבל היהודי השני הוא לא צדיק. אולי היהודי השני בכלל הוא מחלל שבתות? תציל אותו. לך תחלל אתה שבת כדי להציל אותו. כלומר, דיברנו קודם על להתפלל עם עבריינים. היהודי הצדיק צריך לא לקיים מצווה כדי להציל יהודי שהוא לא צדיק. יהודי אולי שהוא רשע. טוב, כל מי שמשרת במילואים עושה את הדברים האלה. אנחנו יוצאים למילואים כדי להציל את הצדיקים בעם ישראל? לא. אנחנו יוצאים למילואים כדי להציל, להגן על כל עם ישראל. לא משנה, כן מקיימים מצוות, לא מקיימים מצוות, מקיימים יותר, מקיימים פחות. זה כמו שאנחנו אומרים על, לפני שמקיימים מצוות, בשם כל ישראל. כל ישראל באחדות אחת. אז זה דבר, כפי שאמרנו, יסודי מאוד, בכל הגישה של בן אדם, איך הוא בונה את החיים שלו. ויש לדבר הזה משמעות עצומה, גם מבחינה מעשית. הבאתי לכם פה דברים, בהמשך של דברי הרב קוק, בספר אובות. הצמאון לבלע כולו, יש פה עוד ה', הצמאון לבלע כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר. אדם רוצה לבנות את עצמו, הוא צריך להגיד איך אני בונה את עצמי, צריך לחשוב ישראליות, להגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, אני צריך להיות, לא רק קוראים לי דוד, אני צריך להיות דוד. לא. אני צריך קודם כל להיות ישראלי. מתוך הישראליות הזאת, אני אוכל להיות דוד אמיתי. צריך לראות בשמחת ישראל. מה זה לראות בשמחת ישראל? הוא מסביר יותר בהמשך פה. להיות במצב שכשעם ישראל מצטער, הוא מצטער. כשעם ישראל שמח, הוא שמח. הוא מזדהה עם מה שקורה בציבור. הוא מזדהה עם ההרגשות של הציבור. הוא מזדהה עם כל מה שעם ישראל מרגיש. טוב, מאיפה זה בא? איך מגיעים לדבר כזה? אז זה, בשביל זה צריך לחיות בצורה הנכונה. זה, תסתכלו בהמשך, בעוד וב. אדם ישראל, שהוא רוצה לזכות לאורך חיים באמת, וזה מה שאנחנו אומרים כל הזמן, הוא רוצה לחיות, להיות הוא. הוא צריך שיסכים להיות שוטה לעצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים. שישים את מגמת חייו לקנות לו כפי היכולת שבידו את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל. מהן הידיעות המיוחדות לישראל? ראש לכולן היא התורה בכל רוחבה, בכל סעיפיה. עכשיו אנחנו מבינים. אנחנו רוצים להיות ישראליים, אנחנו צריכים ללמוד תורה, לקיים מצוות. זה נקרא לחיות חיים ישראליים. כמובן, צריך לעשות את זה בכיוון כזה. אם בן אדם אמר, איך אמרנו קודם, אני אשב לעצמי בחדר, אני אקיים את כל המצוות, מה אני צריך אנשים אחרים? אני אתפלל לבד, אני אקיים מצוות לבד. אז הוא לא מבין מה פירוש המצוות. הוא לא מבין מה המשמעות של המצוות. הוא לא מבין מה הכיוון של המצוות. המצוות בונות לו את החיים בתור חיים ישראליים. אז הוא צריך לרצות שהנה אני מקיים מצוות, ואז אני יכול לצאת החוצה, ולפחות לשמוע, יש בן אדם שיכול לפעול, יכול לעזור, יכול להיות אדם שיועיל לחברה. יש בן אדם שאומר, טוב, אני באמת בן אדם קטן, אבל אני מתפלל עם הציבור, אכפת לי, אני שומע מה קורה. אתם יודעים, יש מנהג יפה בעם ישראל. מעשה כל העדות נוהגות שחתן עולה לתורה. יש אצל האשכנזים, עושים את זה, עושים יותר שמחה בשבת לפני החתונה, בעדות המזרח יותר בשבת אחרי החתונה. אבל חתן עולה לתורה. למה חתן עולה לתורה? כבוד, שמחה, יפה. אבל יש בזה יסוד עוד יותר חשוב. אומרים חז"ל שבזמן בית המקדש היה מנהג מיוחד שהחתנים היו הולכים בכיוון ההפוך מכולם. היה סדר קבוע, דרך איפה נכנסים לבית המקדש, היו המוני אנשים. אז היו, כן, כמו שהיום, יש איזה כנס ציבורי, יש שלטים, הולכים מקבוע, כניסה מפה, מהצד הזה, חתנים היו אומרים להם, תלכו הפוך. למה? רואים בן אדם הולך הפוך, אומרים, מה קרה? זה השבוע התחתנתי. מזל טוב, ברוך השם, תזכה לברכות. כולם שותפים. כולם איתו. חס וחלילה, מישהו עבר, גם כן. כולם איתו. אותו הדבר היום שאין לנו בית מקדש, אנחנו עושים בבית הכנסת. יהודי יש לו שמחה, הוא מגיע לבית הכנסת, כל בית הכנסת מברך אותו. אי אפשר להזמין את כולם לחתונה. לא כולם מספיקים לפגוש אותו במשך השבוע ולהגיד לו מזל טוב. שבת, כולם נמצאים בבית הכנסת. כולם שותפים. מה הדגמתי לכם עכשיו? לא רק שמחה של הכלל. כן? עם ישראל מנצח במלחמה, כולם שמחים. יש חג החנוכה, כולנו שמחנו. אבל גם השמחה של כל יחיד מעם ישראל. כל המשמח, חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. זה דוגמה ליחסי אנוש בסיסיים. שאנחנו כולנו רוצים להיות קשורים לכלל ישראל. כולנו עם נשמה אחת. ואנחנו ממילא רוצים לשמוח בשמחת החתן הזה. וחס וחלילה, אם מישהו עבר, אנחנו רוצים לנחם אותו, אנחנו רוצים להיות שותפים איתו. ובצורה כזאת, עם ישראל הולך ובונה את יחסי אנוש הבסיסיים שלנו. והדבר הזה הוא מרכזי מאוד לכל המציאות החברתית. בואו נחזור לדברי הרב. כן? זה, אנחנו, על פי התורה, אנחנו בונים כך. והתורה שלנו צריכה להיות מכוונת לכך, והמצוות שלנו מכוונות לכך, וכשאדם עושה את הדברים בצורה נכונה, תראו פה בעוד זין, כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, התוצאה היא שהוא מתקשר יותר בכנסת ישראל, הוא מרגיש בכבוד נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה. הוא חש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה, ומתענג משמחת עולמים העתידה לפניה. זה כאן כבר יותר מאשר לשמוח רק בחתן הזה. טוב, החתן, אני יודע, ברוך השם, אני התחתנתי, או מישהו אחר רוצה להתחתן, אנחנו שמחים בחתן הזה שהתחתן. אבל כאן מדובר במצב שאדם מרגיש, עם ישראל, חסר לו בית מקדש? לא רק חסר לי בית מקדש, אלא לעם ישראל חסר בית מקדש. עם ישראל בגלות. כן, התחלנו לחזור, ברוך השם, הגאולה התחילה. אנחנו פה יושבים בארץ ישראל. יש יהודים שיושבים בגלות. זה צריך להכאיב לנו. זה שאין בית מקדש, אין נבואה, אין שלמות של קיבוץ גלויות, אין שלמות של ארץ ישראל, זה כאב שצריך להיות אצל כל אדם ואדם מישראל. למה? כי הוא שותף. לא רק שותף. הנשמה שלו היא נשמת כנסת ישראל, זה שורש הנשמה שלו, והוא מרגיש כמה כואב לנשמה, לנשמה הגדולה של עם ישראל. כשאדם חי בצורה כזאת, אז כל התורה והמצוות עכשיו מקבלים ממד אחר. תארו לעצמכם, בא בן אדם, ואומר, יהי רצון שיבנה בית המקדש, אם זה ויש לו רקע כזה, הוא הרבה יותר מרגיש את הדברים. אז זה משמעותי בברכת המזון, וזה משמעותי בתפילה, וזה משמעותי בקיום המון המון מצוות. אנחנו השנה, ברוך השם, זוכים להיות בשנת השמיטה. שנת השמיטה, מצוות שמיטה, היא מצווה של עם ישראל, והיא מצווה שהיום אנחנו לא יכולים לקיים אותה בשלמות. אז כל יהודי שכן מקיים חלק ממצוות שמיטה, שבא, שהיא היום רק דרבנן, בא וקונה פירות שיש בהם קדושת שביעית, ואוכל אותם לפי ההלכה, ונזהר במה שצריך להיזהר, אז הוא מתחיל להיזכר מה זה המיסוי באמת, מה זה מצב אמיתי של שמיטה. אחר כך יש עוד מצב של יובל, הוא צריך ללמוד כמובן, קצת את הדברים, בלי ללמוד, אי אפשר לדעת כלום. בכל המצוות זה כך. ודאי במצוות מיוחדות ששייכות לכל הדברים הכלליים. זה לא רק צדיקים גדולים שצריכים להיות בהבנה כזאת, בהרגשה כזאת. כל יהודי ויהודי צריך לחיות בהרגשה כזאת. וממילא, אומר רב, זה הצד של החיסרון, אבל יש את הצד של המעלה. כפי שאמרנו, חג החנוכה. מה זה חג החנוכה? לא אומר, טוב לי, יש חג. יצאנו לטיול, יש חופש, מדליקים נרות, נחמד. לא, אני בחנוכה חוגג את העלייה והניצחון של עם ישראל. ואני יודע שבעתיד בעזרת השם שיחזור בית המקדש, תהיה שמחה דומה לזה. זה לא רק משהו שפעם היה. אז אני שותף לעם ישראל בשמחתו. אם אני מבין את הדברים בצורה נכונה, צריך לבנות אותם. צריך ללמוד את זה. צריך להעמיק בזה, צריך לפתח את הרגשות האלה. תארו לעצמכם מציאות כזאת, שיהודי היה גדל בתור בן מאומץ. לא הכיר את ההורים שלו, לא הכיר את המשפחה שלו. טוב, חיים טובים, משפחה מאמצת טובה. יום אחד היהודי כבר מבוגר, אומר, אני רוצה להכיר את המשפחה, קוראים לזה הביולוגית, כן? המשפחה המקורית שלו. הולך, מברר, ומגלה אח חדש. הרגע הראשון, אין ביניהם קשרים כאלה עמוקים רגשיים. יש את ההפתעה הראשונה, את הקשר הראשוני. אבל אחר כך צריך לפתח. צריך להבין, הנה, באמת זה אח שלי. ויושבים, ומדברים, ומכירים, ומפתחים את הקשרים האלה. כן, קצת זמן. אבל זה דבר שחשוב מאוד, לפתח אותו. כך שאנחנו באים לקיים תורה ומצוות, לא מספיק לבוא ולהגיד, הנה, זה אח שלי. אמרנו, כל עם ישראל הם אחים שלנו. עכשיו גילינו אחים חדשים, כמה מיליונים. זה הרבה עבודה. לבוא ולהגיש את הקשר. ללמוד את הקשר הזה. זה מה שהרב אומר כאן. כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצוות, הוא לומד יותר, הוא מבין יותר. הוא חי יותר חיים של תורה ומצוות על פי הכיוון הזה, מתקשר יותר בכנסת ישראל ומגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו. כפי שאמרנו קודם, אלה חיים אחרים, חיים ממבט אחר. אבל אנחנו צריכים את זה. אתה חי היום, אין בן אדם מנותק. אתה חי היום, זה משנה מה עושה השכן שלך. השכן שלך הוא יהודי, ברוך השם. ומה עושים המנהיגים שלך? המנהיגים שלך הם חלק מהמסער. הם טובים, הם לא טובים. אם הם טובים, אנחנו שמחים. אם הם לא טובים, אנחנו עצובים, כואב לנו. צריך לחיות את זה. לא להיות מנותקים. וכמובן, חיים את זה בצורה הכי טובה, על פי הטובה. וזה בא לידי ביטוי, כפי שאמרנו, בכל המצוות, ממשיך הרב, מתפאר בהכרה עמוקה, פנימית, בהוד עליוניותה האלוקית של עם ישראל, ובכל עת שמחה של מועדי ססון וחידושי הזמנים, לימים ולחודשים, ולראש חודש, הוא כולו מוקף ומלא תעצומות עוז של שמחתה ומסר סגילה של כנסת ישראל. זה בזמנים, זה כמובן גם במקום. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. יש הביטוי שמביאים בשם הרב קוק זצ"ל, כמובן חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הקשר הרב קוק, משהו כאן קצת לא מדויק. היה צריך להיות כתוב, כל המתאבל על ירושלים זוכה וחי בזמן שמחתה. כלומר, זוכה לגאולה. מה זה זוכה ורואה בשמחתה? זוכה וחי בשמחתה, זוכה לשמחתה. אומר הרב קוק, לצערנו, יכול להיות מצב שיהודי חי בזמן שמחת ירושלים ולא רואה אותה. יהודי חי בזמן שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, והוא אומר, יש צרות ויש בעיות, והוא לא שמח. יהודי חי בזמן שמקימים מחדש את מדינת ישראל, שהגאולה הולכת ומתפתחת, והוא רק מסתכל על הצרות ועל הבעיות ועל הדברים העצובים שיש, הוא לא שמח. לכן אומר הרב קוק, אמרו לנו חז"ל, כל מי שמתאבל על ירושלים באמת, מי שמבין ומעמיק ומרגיש מהי האבלות האמיתית על ירושלים, כשמגיע זמן שמחת ירושלים, לא רק שהוא שם, אלא שהוא רואה את השמחה, הוא מרגיש את השמחה, הוא שותף בשמחה כשם שהוא היה שותף באבל. כל כך קל לא להיות שותף בשמחה ולא לראות את הדברים הטובים. כן, הרב קוק כבר ידע בזמנו שהקדוש ברוך הוא מביא לנו יחד עם הגאולה הרבה מאוד דברים עצובים, הרבה מאוד בעיות, ועד שנגיע לגאולה שלמה שהכל יהיה שמח, ייקח עוד הרבה זמן. אבל אדם צריך לפתח את עצמו בצורה כזאת שהוא לא רק זוכה להיות בזמן השמחה, אלא הוא זוכה ורואה בשמחתה. בואו נסכם. אנחנו למדנו כאן, התחלנו את השיעור בכלל, בעיקרון של חיים חברתיים, של קשר עם החברה, עם השונה מאיתנו, כפי שהרחבנו בשבוע שעבר, של הצורך של האדם בחברה. והרחבנו את הדבר הזה היום, בעיקר לגבי עם ישראל. שבעם ישראל החברתיות היא מציאות מיוחדת, לא רק מסגרת חיצונית, אלא עצם שורש הנשמה שלנו, יסוד החיים שלנו. ושהדבר הזה בונה לנו את החיים בצורה אמיתית ביותר. ולכן ברור שכל עם ישראל, כל אדם מעם ישראל שרוצה להיות חי באמת, לפתח את הכוחות שלו באמת, צריך להיות במצב של הרגשה של קשר עם כל הכלל. עכשיו, הדבר הזה, אנחנו נמשיך לפתח אותו ונפרט אותו בשני כיוונים. קודם כל, בכיוון של הקשר בין הכלל, הגדול, העם, שהוא כל כך גדול, לבין היחיד. וכפי שאמרתי, בשיעור הזה, הרב קוק לא מתייחס רק ליחיד, לכלל, רק לגדול. הוא מתייחס גם לקטן. וצריך להבין, כפי שגם דיברנו על זה היום, שהדברים האלה משמעותיים לפיתוח האישי הפרטי ביותר. והם מביאים לפיתוח האישי הטוב ביותר. זה כיוון אחד. כיוון שני, אנחנו עדיין צריכים להבין עוד יותר את המשמעות של הקישור לכלל. של המסגרת הגדולה, מהי מסגרת לאומית, וגם את זה בעזרת השם נפתח בשיעורים הבאים. שאלות? אין שאלות היום. טוב, תודה רבה.